A w Szpania.
To co, no się rada, kurde?
To.
פשוט כל הרבנים העושים והמעשים. אז טוב, ברשות המארגנים, כן, מי שבאמת נושא בעול שכל בית המדרש הזה במשך כל השנה, כן, אז כן, ברוך השם, זה סימן יפה והתקבצות כל כך יפה וגדולה, ואם רוצה השם, שכולם יתברכו, שהבית המדרש הזה יפרח ויגדל, ובאמת שכל התורה יישמע בבית המדרש הזה ביתר שאת, וגם ביתר בתי הכנסת בשכונה. הנושא שרציתי לדון בו היום זה הנושא של גאל ישראל בהגדה של פסח. כלומר, אנחנו יודעים שאנחנו מברכים בהגדה של פסח, כלומר אחרי החלק הראשון של ההגדה, את החלק הראשון של ההגדה לפני עד הסעודה, אז יש לנו את הכוס הראשונה שזו הכוס של הקידוש, יש לנו את הכוס השנייה שאותה אנחנו שותים ממש לפני תחילת הסעודה, אבל את סיום ההגדה בעצם, כלומר את הסיום של עבדים היינו, של עיקרה של ההגדה, את הסיום הזה אנחנו מסיימים בברכה שיש לנו כאן. אם כן, הברכה הזאת אומרת כך, נקרא את הברכה: ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים, והגיענו הלילה הזה לכל בו מצר ומרור. כן השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, יגיענו למועדים ולאתגרים אחרים, הבאים לקראתנו לשלום, שמחים בבניין יריך, ושמחים בעבודתך, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, מוצאי שבת ומן הפסחים ומהזבחים, אשר יגיע אדמה לקיים את זבחך לרצון, ונודה לך שיר חדש וגאולתנו ועל בידוד נפשנו, ברוך אתה השם גאל ישראל. כן, זה הלשון. כן, יש פה עודפים, אם חסר מישהו. אז בכל אופן, אם כן, אז זה הלשון של הברכה שבה אנחנו מסיימים בעצם את ההגדה. אחרי ברכת המזון אנחנו רואים להלל, אבל בכל אופן את עיקרה של ההגדה, את העיקר של מה נשתנה והתשובה על כל השאלות האלה, זאת אומרת העניין של עבדים היינו, כלומר את העניין של מה שקרה בעצם במצרים, 10 המכות, כל הדברים האלה אנחנו מסיימים בברכה הזאת. ובברכה הזאת, כן, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על גאולת מצרים. זה התוכן של הברכה. עכשיו השאלה שמעוררים כאן ראשונים בשאלה הזאת, בעניין הזה, בשאלה הזאת, בגמרא הזאת, יש פה שאלה שמעלים אותה שני ראשונים, ומתוך השאלה הזאת נוכל אולי לראות קצת את המשמעות של גאל ישראל. אם כן, נראה פה את הדברים בתחילה בדברי האורחות חיים. אורחות חיים זה אגדה שבשנה שעברה, כן, אנחנו הגגנו פה את ההוצאה שלה לאור, אבל בכל אופן, נקודה נוספת שיש באותה אגדה. אם כן, במספר 5, שואל האורחות חיים שאלה כזאת: ואם תאמר, בזאת הברכה של אשר גאלנו, צריך לומר סמוך לחתימה מעין פתיחה ומעין חתימה, וכאן אומרים מעין חתימה גאולת העתיד. מה השאלה שלו? השאלה שלו זה נראה ככה קצת כמו סינית, אבל ננסה להעביר את הדברים. יש לנו גמרא כזאת, יש לנו הגמרא במספר 2 כאן, הגמרא אומרת בענייני הבדלה, זה גם גמרא במסכת פסחים, רב יהודה בר שם שמואל אומר, המבדיל צריך שיומר מעין חתימה סמוך לחתימתו. כלומר, אנחנו יודעים שבהבדלה, כשאנחנו עושים הבדלה, אנחנו מברכים ברכה, כן? כלומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, המבדיל בקודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, ברוך אתה השם, המבדיל בקודש לחול. אז כתוב שם בגמרא, שכאשר מסיימים את הברכה, כאשר מסיימים המבדיל מקודש לחול, צריך לסיים מעין אחת, כלומר הסיום של הנוסח של הברכה צריך להיות מעין החתימה, כיוון שהחתימה היא ברוך אתה השם המבדיל מקודש לחול, כן? אז לכן אנחנו רואים שגם הסיום של הברכה מבדיל מקודש לחול ולא לחול של ישראל עמים בין יום השביעי לששת ימי המעשה, ומיד אחר כך אנחנו רואים המבדיל מקודש לחול. כלומר שהמבדיל בין ששת ימים ביום השביעי לששת ימי המעשה זה בעצם מעין החתימה. כלומר החתימה של הברכה היא צריכה, כלומר הסיום של הברכה לפני ברוך אתה השם הוא צריך להתאים לברכה עצמה. השואל, אז מה שואל כאן האורחות חיים? הוא שואל שאלה כזאת, הרי אם אנחנו נראה את הברכה, אז אנחנו נראה שהברכה בעצם מתחלקת פה לשניים. הברכה מתחילה אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים והגיענו הלילה הזה לכל בו מצא ומרור. כלומר, חלק הראשון של הברכה, על מה הוא מדבר? על הגאולה שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו בעבר ממצרים. מדבר על העבר. מה ממשיכה הברכה ואומרת? כן, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, יגיענו למועדים וכולו וכולו וכולו, מדברים על העתיד. עכשיו, ואיך אנחנו מסיימים? ובסוף מה אנחנו אומרים? ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל בדות נפשנו. כלומר, אנחנו מדברים על העתיד, כאשר אנחנו נגיע לעתיד. וכאשר אנחנו נבנה בית המקדש ואנחנו נאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, שם נאמר לך שיר חדש על גאולתנו ועבדות נפשנו. כלומר מדברים על העתיד, אבל איך אנחנו מסיימים? ברוך אתה השם גאל ישראל. השואלים הראשונים שואלים כן אורחות חיים, איך יכול להיות שאנחנו מדברים, כלומר כן, אז הברכה בעצם הייתה צריכה לחזור אל העבר ואז לסיים, אבל כיוון שהברכה היא ברכה על העבר, אז איך יכול להיות שהסיום לפני הברוך אתה השם מדברים על העתיד? כן? כלומר, כן, לכאורה היה צריך להיות, כיוון שעיקרה של הברכה מדברת על העבר, גאל ישראל, על מה שהיה בעבר, אז כן, גם הסיום, כלומר גם הסיומת של הנוסח של הברכה לפני ברוך אתה השם גאל ישראל, היה צריך לעסוק בעבר. זאת שאלת אורחות חיים. מה עונה על זה אורחות חיים? אז הוא עונה שאלה כזאת, הוא עונה תשובה, הוא אומר כך, ויש לומר כי רצה לומר ונודה לך שיר חדש על גאולתנו, אני משאיר לקרוא פה במספר 5, יש לומר כי רצה לומר ונודה לך שיר חדש על גאולתנו שהיא הגאולה העתידה, ועל בדות נפשנו זוהי גאולת מצרים, כי לימות המשיח מזכירים את שתיהם, כמו שאמרו זל, כל להביא לימות המשיח. מה הוא עונה? הוא אומר דבר כזה, הוא אומר, נכון, כתוב, נכון שבאמת הנוסח של כל הברכה הוא, הנוסח של החלק השני של הברכה, מדבר באמת על העתיד, אבל אומר, אבל הסיום עצמו, מה שנאמר פה על גאולתנו ועל בדות נפשנו, אז אומר גאולתנו, נודה לך שיר חדש על גאולתנו, זה באמת הולך על מה שיהיה בעתיד, אבל בדות נפשנו אומר זה חוזר למה שהיה במצרים, כן, ואכן הוא אומר, הסיום הזה, גאולתנו ובדות נפשנו, זה מדבר על שני דברים. גאולתנו מדבר על מה שיהיה בעתיד, בדות נפשנו זה מדבר על מה שהיה בעבר, וממילא, לפי זה, אז הגאל ישראל מתייחס לבדות נפשנו, כיוון שבדות נפשנו הכוונה היא ליציאה, למה שקרה ביציאת מצרים, אז מילא גאל ישראל מתייחס באמת ליציאת מצרים. אז מה אתה שאלת? מה השאלה שהסיום של הנוסח צריך להיות כמו הסיום של הברכה, כמו הברכה עצמה? אז הסיום הוא כמו הברכה עצמה, למה? לשבדות נפשנו זה בדיוק אותו דבר. זו התשובה של אורחות חיים. אמנם התשובה הזאת היא קצת דחוקה, אלא שבפשטות באמת שמדברים על נודה לך שיר חדש בנוסח של בהבנה של המשפט הזה, נודה לך שיר חדש על גאולתנו ועבדות נפשנו, לכאורה באמת מדובר על דברים שיהיו בעתיד, גם גאולתנו וגם עבדות נפשנו. בפשטות הלשון היא באמת לשון של שמה שעומד להיות בעתיד. אבל מה? אבל יש פה באמת תירוץ נוסף, כן, שעליו באמת, עליו קצת רציתי להרחיב את הדיבור, אבל לפני שבאמת נגיע אליו, נעמוד פה באמת על נקודה נוספת. השאלה באמת בעניין הזה של גאל ישראל, השאלה היא האם באמת כשאנחנו מברכים כאשר אנחנו נמצאים בליל הסדר ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על מה שקרה, האם אנחנו מדברים רק על העבר או שאנחנו גם כוללים פה, עוסקים פה גם במה שעומד לקרות בעתיד? אם כן, השאלה הזאת, לכאורה, ליל הסדר, ההודעה היא על מה שקרה בעבר. הקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים, כן, עשה לנו, נתן לנו את 10 המכות, כן, הוציא אותנו ממצרים. הנושא הוא בעצם העבר, הנושא הוא הודעה, ההלל הוא לכאורה לעבר. השאלה אם בכלל יש פה בכלל נגיעה בעתיד. אבל הדבר הזה לכאורה שנוי במחלוקת במשנה כבר. יש פה במשנה, זה מופיע פה מספר 3, אז במשנה כתוב וחותם בגאולה, כן? אז אם כן, כתוב, כלומר, המשנה, זה לשון המשנה, שחותם, כלומר, כאשר הוא אומר את הנוסח של ההגדה, ודימאינו וכו' וכו', הוא חותם בגאולה. וזו בעצם, מה זה גאולה? גאולה זאת הברכה הזאת שעליה אנחנו מדברים. ורש"י כך מסביר שבעצם יש פה שני פירושים מה זה וחותם בגאולה. יש פה פירוש של רבי טרפון מה זה חותם בגאולה, ויש פה פירוש של רבי עקיבא מה זה חותם בגאולה. אז מה נאמר פה במשנה? וחותם בגאולה. רבי טרפון אומר, אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים ולא היה חותם. אז חותם בגאולה הכוונה היא כאילו הוא מסיים, הוא מסיים את, את ההגדה של פסח, את הלשון של ההגדה, הוא מסיים ועוסק בגאולה. אבל לפי רבי טרפון, הוא בכלל, יש פה תחילה של ברכה, אבל אין סיום של ברכה. רבי טרפון אומר, שמברכים כמו שאנחנו יודעים שמברכים, כן, על המוציא לחם מן הארץ. כן, אז לא, אנחנו לא אומרים בסוף ברכה נוספת. אלא אני אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך עולם, על בקעת המצוות. כן, יש הרבה פעמים, יש לנו ברכה, ברכה קצרה. כן, אז לפי רבי טרפון, אומר רבי טרפון, שכל הנוסח של הברכה הוא, אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים. כלומר, אנחנו צריכים לומר לפי רבי טרפון, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים. כן? אני לא יודע באמת הלשון הזאת, והגיענו הלילה הזה לכל בו מצא ומרור, אולי גם את זה מוסיפים לפי רבי טרפון. בכל אופן, ודאי שהוא לא עוסק בכל החלק השני של הנוסח שנמצא לפנינו. לעומת זאת, מה אומר רבי עקיבא? רבי עקיבא אומר, כן, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו יגיענו למועדים ולגרלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום, שמחים בבניין עיריך וששים בעבודתך, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים עד ברוך אתה השם גאל ישראל. כלומר, יש פה אם כן מחלוקת עקרונית בין רבי טרפון לבין רבי עקיבא בשאלה האם אתה בכלל נוגע במה שעומד לקרוא בעתיד. כן, שלפי רבי טרפון אתה עוסק הברכה וכל ליל הסדר, בעצם כל הברכה של ליל הסדר וכל העניין לכאורה של ליל הסדר, אתה מדבר על העבר. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על גולת מצרים. נכון שגולת מצרים באמת הביאה את כל המצוות וזכר ליציאת מצרים, אבל הלילה הזה, עניינו של הלילה הזה, לפי רבי טרפון, העניין של הלילה הזה, אנחנו עכשיו חוגגים, אנחנו עכשיו מציינים את מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו ביציאת מצרים. טועם רבי עקיבא, לא, אנחנו לא מסתפקים בזה. אנחנו בעצם ממשיכים הלאה, ואנחנו אומרים לא רק שנכון באמת שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אבל אנחנו תוך כדי דיבור, כלומר יציאת מצרים זה לא משהו שנפסק, ועוד מעט אנחנו ננסה לראות את זה בצורה קצת יותר ברורה, אבל בכל אופן אומר רבי עקיבא, כן יגענו, כלומר אנחנו לא מסיימים ביציאת מצרים, אלא אנחנו בעצם מתוך יציאת מצרים אנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו לא מסתפקים, אנחנו לא עושים הנחות לקדוש ברוך הוא, כן? אנחנו לא אומרים לו, טוב, עשית לנו דיינו, כן? אלא אנחנו אומרים, לא דיינו, אנחנו רוצים גם כי הגיענו הקדוש ברוך הוא, כן, לכל מה שעומד להיות בעתיד, לגאולה, לבינה בית המקדש, לכל מיני הזבחים, לנפסחים, כל הדברים האלה, כן? ואנחנו באמת, אנחנו רוצים בעתיד לבוא, לשיר לך שיר חדש, הגאולתנו ועבדות נפשנו. כלומר, יש פה אם כן מחלוקת מהותית בין רבי עקיבא לבין רבי טרפון, אם בכלל מדברים על העתיד או לא מדברים על העתיד. עכשיו, מתוך העניין הזה, עכשיו נוכל לראות, לכאורה, את ההסבר הזה, יש הסבר נוסף, הסבר של שיבולי הלקט. שיבולי הלקט פה מופיע במספר 6, והוא שואל אותה שאלה, לכאורה, של ארוחות חיים, אבל עונה באמת תשובה קצת שונה. ומה הוא אומר? ואל תטמע על מה שאמר שיר חדש, דמשמע לעתיד. כן, הרי כתוב שם, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועבדות נפשנו. כלומר, כאשר בעתיד אנחנו, הקדוש ברוך הוא, כן, יחזיר לנו את עבודת בית המקדש, ונאכל שם מן הזבחים והפסחים, אז נשיר לך שיר חדש. אז הוא אומר, אל תטמע על מה שאמר שיר חדש, דמשמע לעתיד, ואנו צריכים לחתום בגאולת מצרים. כן, דאמר רב, הקריאת שמע והלילה חותם גאל ישראל, פירוש לשעבר, דסלוט הגואל ישראל על העתיד, ואין כאן מעין חתימה סמוך לחתימה. כלומר, הוא אומר את השאלה של ארוחות חיים רק בצורה קצת שונה. הוא אומר כך, הוא מסתמך פה על מה שראינו, אנחנו רואים פה במספר 4, כן, בדברי רב. הרב אומר כאן כך, וחותם בגאולה, כן, על אותו לשון שיש שם במשנה, וחותם בגאולה, מה אומר על זה רבה? אמר רבה, קריאת שמע והלל גאל ישראל, דצלותה גואל ישראל. כן, אז מה אומר רבה? אז אומר רבה דבר כזה, קריאת שמע והלל, כן, אם כן, כאשר אנחנו מדברים על קריאת שמע, כן, כאשר אנחנו עוסקים בקריאת שמע, כן, וקריאת שמע מסתיימת, כן, יש לנו קריאת שמע בבוקר, כן, קריאת שמע בבוקר ובערב, כאשר אנחנו מסיימים מיד אחרי קריאת שמע, אנחנו מברכים את הברכה, אז מהי הברכה? הברכה היא גאל ישראל, כן, אנחנו מברכים, ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על יציאת מצרים, ושם כתוב גאל ישראל, כלומר, אנחנו מדברים על העבר. אבל לעומת זאת, דצלוטה, אומר רבה, זה גואל ישראל. מה זה דצלוטה גואל ישראל? הכוונה דצלוטה בתפילת השמונה עשרה. בתפילת השמונה עשרה, כאשר אנחנו אומרים, כאשר אנחנו, כן, אנחנו מתפללים על הגאולה, שם אנחנו אומרים גואל ישראל. כן? למה? בגלל שפה אנחנו מדברים על העתיד. כך אומר שכך מסביר שם הרשב"ם. כאשר אנחנו מדברים על, כאשר אנחנו מבקשים בשמונה עשרה על הגאולה, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שבעתיד שתהיה גאולה. כן? אז אם כן, אז אומר, אם כן, רבה כך. אז אומר רבה שכאשר אנחנו, אם כן, אז הוא אומר כך, שבהלל, כן? בהלל של ליל הסדר, ובקריאת שמה, כלומר, קריאת שמה שאנחנו קוראים כל יום. והלל של ליל הסדר, אז הברכה היא ברכה על העבר. מדוע? כי אנחנו בעיקר מודים לקדוש ברוך הוא על יציאת מצרים שהייתה בעבר. לעומת זאת בשמונה עשרה, כאשר אנחנו מתפללים בתפילת שמונה עשרה, אנחנו מדברים על העתיד, כן? אז אם כן, אז אומר כן השיבור על הלקט כך. כלומר, כיוון שאנחנו יודעים אם כן, שעיקרה של הברכה זה הרי על העבר, כמו שרבה מה שגאה על ישראל, שהברכה של, 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 של ליל הסדר היא ברכה על העבר, אז אם כן, הסיום של הברכה צריך להיות גם על העבר. אז אם כן, אז הוא חוזר לאותה שאלה שראינו קודם באורחות חיים. כן, אז כמו שאורחות חיים שאל, הרי לכאורה אנחנו יודעים שהסיום, הסיום של הנוסח לפני ברוך אתה השם צריך להתאים לברכה. אז אם כן, אז איך אנחנו אומרים ונודה לך שיר חדש שגלויותינו לאבדות נפשנו, שזה מתייחס לעתיד וזה הסיום של נוסח של הברכה? אבל כיוון שהברכה היא גאה לישראל, אתה צריך לדבר על העבר. זו שאלה, זו השאלה של השיבולקת, בעצם אותה שאלה של כמו שראינו קודם באורחות חיים. מה עונה על זה השיבולקת? אז אומר כך, איזה תימה בשם גאולה אחתי ומשמע להבא ומשמע נמי לשעבר, וחותם ברוך אתה השם גאל ישראל על שם גאולת מצרים לשעבר, כמו שפירשנו. מה רוצה אם כן השיבול הלקט לומר? רוצה לומר דבר כזה, הוא אומר בעצם יש פה מהלך אחד. הוא אומר לכל היסוד שלו הוא יסוד כזה, הרי כל מה ששאלנו, שאלנו מהבדלה, שבהבדלה אנחנו אומרים, בהבדלה מצאנו, כן, מצאנו את היסוד הזה בהבדלה, שבהבדלה כשאנחנו מדברים על מבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לחול. אז אמרה שם הגמרא שאתה צריך את הסיום, לפני שאתה אומר ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לחול, אתה צריך לחזור להבדלה בין יום השביעי לבין ששת ימי המעשה. מה אתה, כיוון שאתה צריך לסיים, אתה מסיים במבדיל בין קודש לחול, אז באמצע אמרת, דיברת על כל מיני הבדלות אחרות, דיברת על מבדיל בין אור לחושך, דיברת על מבדיל בין ישראל עמים, זה סוגים אחרים של הבדלה. אז כאשר אתה עיקר ההבדלה זה בא להבדיל בין שבת לבין ימי החול, אז לכן אתה צריך בעצם לדבר, אז לכן גם סיום הברכה, כן, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. אז אם כן, אותו דבר גם כאן, כאשר אתה מברך אם כן את הברכה הזו של גאל ישראל, אתה צריך אם כן לחזור אתה צריך אם כן לסיים בעבר, לא בעתיד אלא בעבר, כן? אז אומר כך, אז אמנם רבי עקיבא אמר שצריך גם לדבר על העתיד, אבל בכל זאת כמה שהברכה היא גאה לישראל, אתה צריך לסיים בעבר. אומר שיבולקת, זה לא נכון. מדוע? משום שיש הבדל מהותי בין הבדלה לבין העניין שלנו. בהבדלה אנחנו מדברים על סוגים שונים לחלוטין של הבדלות. יש הבדלה בין אור לחושך, יש הבדלה בישראל עמים, יש הבדלה בין יום השביעי לששת ימי המעשה. לכן פה אתה צריך לחזור אל אותה הבדלה שעליה אתה באמת מברך, המבדיל בקודש לחול. אבל אומר, אבל פה אתה מדבר על שני סוגים של גאולה, ואומר אם כן השיבור הלק את הגאולה של יציאת מצרים והגאולה שתהיה לעתיד לבוא, זה בעצם היינו הך. זה לא שני דברים, זה לא שני מושגים, זה לא שני פרטים שהם שונים אחד מהשני, כן? אלא מה? אלא אנחנו באמת מתחילים, הגאולה של עם ישראל התחילה ביציאת מצרים, אבל הגאולה הזאת לא מתחילה, היא אומנם שם היא התחילה, אבל שם היא לא הסתיימה, אלא אדרבה. זה מה שבאמת, וזה מה שבעצם רוצה לומר רבי עקיבא. רבי עקיבא רוצה לומר שאתה רבי טרפון אם כן רוצה לומר שכל מה שאנחנו מדברים עליו בליל הסדר זה רק על הגאולה שעבר, על הגאולה שעברה, ולכן אתה אומר רק אומרים מה שגאל לנו, מה שגאל את אבותינו ממצרים, כן? בזה אנחנו מסתפקים. אומר רבי עקיבא, לא, אני מדבר, אני כולל בברכה הזו גם את הגאולה לעתיד. מדוע? ולפי השיבול הלקט זה בדיוק, זה יוצא יפה מאוד, משום שהגאולה של העתיד היא, כלומר, יציאת מצרים הייתה רק התחלה. יציאת מצרים עדיין לא הייתה גאולה שלמה, אלא יציאת מצרים באמת הייתה גאולה. עם ישראל באמת ניגל, עם ישראל קיבל את החירות, עם ישראל יצא משם למתן תורה, אבל בכל זאת הגאולה השלמה של עם ישראל, כל מה שעם ישראל לא הגיע עדיין לארץ ישראל, כל מה שלא נברא בית המקדש, כל מה שהדברים האלה, אין את השלמות של הגאולה, עדיין הפעולה הזאת לא הסתיימה. מתי הפעולה הזאת מסתיימת? זה יהיה באמת רק בעתיד, כאשר עם ירצה השם יבנה בית המקדש, אז באמת הגאולה הזאת הסתיים, אז באמת הגאולה הגאולה הזאת תושלם. ולכן אנחנו אומרים, אז מצד אחד אנחנו באמת גאה לישראל, משום שבאמת עיקרו של הלילה הזה זה באמת לדבר, לציין את מה שקרה ביציאת מצרים, אבל אנחנו לא מסתפקים בזה, אנחנו לא מסתפקים במה שקרה בעבר, אנחנו מבינים שכל העניין הזה של יציאת מצרים, הכל מוביל בעצם למה שעומד לקרות בעתיד. היסוד הזה מופיע בעצם בדברי הרב קוק, כן, בהגדה של פסח הרב קוק מביא את זה, מציין את זה בכמה וכמה אופנים. הוא מדבר על הנקודה הזאת של למה אנחנו באמת חוגגים את זה דווקא בלילה, שהלילה הוא הכנה ליום, כך הוא מציין בכמה מקומות. הלילה הוא מכין את היום, כלומר הלילה בא לקראת היום. כן, לכן אם כן היציאת מצרים הייתה בלילה, אבל בעצם אנחנו מתכוונים ואנחנו מתפללים שבאמת הגאולה הזאת תושלם, והגאולה הזאת תושלם ביום. וזה מה שבעצם מופיע פה. אפשר לראות את זה גם בדברים של הרב קוק בישראל בספר אורות, אז הוא גם מביא שם את העניין הזה, כן, יש לנו כאן במספר 7, הגאולה נמשכת היא והולכת. גאולת מצרים וגאולת העתיד השלמה היא פעולה אחת שאינה פוסקת. פעולת היד החזקה והזרוע הנטויה אשר החלה במצרים, והיא פועלת את פעולתיה בכל המסיבות. אם כן, אנחנו לא מסתפקים ביציאת מצרים, אנחנו באמת מודים לקדוש ברוך הוא על יציאת מצרים, מודים לקדוש ברוך הוא על כל התורה כולה שכולה זכר ליציאת מצרים, על כל מה התהליך שבעצם התחיל ביציאת מצרים, אבל בכל אופן אנחנו לא מסתפקים בזה, אנחנו מתפללים, ומתוך גם בהגדה של פסח אנחנו מתפללים שמתוך יציאת מצרים תהיה המשכיות של הגאולה, אם לא תרשם באמת אנחנו כולנו נגיע לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.
רק דבר אחד, קודם כל תודה רב ציין, ברוך השם כל שנה יש לנו את המנהג הזה עכשיו כבר 3 פעמים, אז חזקה. תודה רבה. רק דבר אחד, באמת ברוך השם כל השנה אנחנו עושים הרבה, אתם יודעים את זה, אני לא יודע לדבר בציבור, אבל העניין של עושים הרבה, יש לנו ברוך השם אברכים, יש לנו כל פעם פעילויות, כל השנה עשינו הרבה דברים, חנוכה, פורים, פסח, כל ברוך השם, כל פעם עם הרופא, גם ברב והרופא, כל פעם יש לנו הרבה פעילויות. והעניין הכספי, אנחנו ברוך השם, כל בסדר ברוך השם, אבל אנחנו רוצים כזה עזרה מאנשים, אני דווקא מאמין בה, אם היינו מחכים את התורם הגדול, לא היינו מתחילים. דווקא זה בא מהשכונה, מהקהילה, מהקהילות, מכל המקומות נתנו, והכסף הקבוע זה הכי חשוב לנו. זאת אומרת, ההוראת קבע, יש לנו פה, הבאתי 100, אני קצת אופטימי אולי, אבל יש לנו פה תופס, הוראת קבע, מי שרוצה למלות, זה יעזור לנו, הסכום שהוא רוצה, אבל זה אומר, עוזר לנו, זה בא מהלב, זה תופס שעובד ורואה מה שצריך, אי אפשר בלי כסף, זה פשוט. אז אני מחלק, מי שרוצה למלות, הוא יכול למלות את הסכום שהוא רוצה, אתם ישמעו גם אותי. זה מה שרציתי, ועכשיו מזמינים את הרב אריאל.
ברשות הרב קליין, מוריי ורבותיי, השנה אני רוצה לדבר על משהו מאוד פשוט. נראה לי שהסוגיות העיקריות של פסח נעשות בערך. כלומר, אנחנו אוכלים כנראה הרבה יותר מצה ממה שצריכים לאכול, אבל אוכלים. אנחנו מעקמים את הגב לצד שמאל וקוראים לזה הסיבה. אנחנו משכנעים את עצמנו שזה נוח, כי כתוב שזה נוח, אז כנראה שזה נוח. ואנחנו באווירה של פורים בודקים שוב פעם את החמץ, כאילו, וכשהילדים שואלים למה, אנחנו אומרים יש, אומרים אבל אין, בכל זאת יש. אלו שלושת הסוגיות, נעסוק כל אחת בשנה בפני עצמה. היום בדיקת חמץ, המבוכה גדולה. אני כל שנה כשנדבר בבתי הכנסת על בדיקת חמץ, תמיד היהודי המבוגר שחי עם אשתו לבד בבית אומר לי, מה אתם רוצים? נקי מבריק, אין מה לנקות, אין חמץ. פעם היה חמץ. למה באמת פעם היה יותר חמץ מהיום? פעם, היו, הבתים היו מלאים חורים מוסדקים. היום כבר אין חורים מוסדקים. אז מה אנחנו עושים? עושים לכבוד פסח את מצד הלפיד, שזה שילוב של פורים ויום העצמאות. כבר מחפשים כאילו חמץ, ונושאים מסועה לכבוד יום העצמאות שיבוא עלינו לטובה, ומקיים את מצוות חזל. השליח מברכים על זה, על ביור חמץ, כשכולם יודעים שאין חמץ. מי ששאל את השאלה הזו, אני חייב לומר ממש באומץ, זה רב שלמה זלמן אוירבך, והגיע מזה למסקנה מופלאה, שאלמלא הרב קוק היה חולק עליה לדעתי, לא הייתי מעיז גם אני לחלוק. בואו נראה מה הוא אומר, ומה האלטרנטיבה, ומה בודקים. קודם כל הוא אומר, נתון חשוב, שנים חשבתי על זה עד שהתפרסם הדבר הזה, נתון חשוב, כך בהליכות שלמה לפסח, שאותם מקומות ששוטפים אותם על ידי מים וחומרי ניקוי, אין צריך לבדוק אותם. קודם כל זה נתון. כלומר, אם, אני אומר כדוגמה, יש לנו מדף עליון בארון שעברו עליו עם סמרטוט יבש ופיזרו שם חומר ניקוי, אפילו שלא ראו בעין שאין חמץ, אבל ברור שאין חמץ, ואם הייתה, אם היה איזשהו פירור, הוא נפגם. כנ"ל בכל שאר חלקי הבית, כל מקום שאנחנו יודעים שהגענו לשם פיזית ועברנו עם חומרי ניקוי, אז אין צורך בבדיקה. נכון. נכון מאוד. אם אחרי כן לא הגיע לשם חמץ. נכון מאוד. נכון שבעצם כבר בראשונים מבואר שדווקא בדיקה בליל י"ג או בליל י"ב פותרת מבדיקה בליל י"ד, ובראשונים הרי מבואר שאפשר לעשות את זה לכתחילה, לבדוק בלילה קודם, אלא שהמשנה ברורה בסימן תף למד ג' בשער הציון הביא שמי שעושה את זה מפסיד את הברכה. אבל מצד הבדיקה היה אפשר לבדוק לילה קודם, אבל לא ביום. בדיקה ביום היא לא טובה, אבל זה לא מדובר אם באמת עברנו עם סמרטוט על כל נקודה ונקודה ושמנו חומר פוגם, חומר ניקוי, אז על זה לא מדובר. כל מה שמדובר זה שאדם בדק ביום, כלומר הסתכל שאין חמץ, ביום לא רואים טוב. אכסדרה שאורה מרובה בדיעבד, הבדיקה ביום היא בדיקה. אבל אם ניקו את הבית, לא התכוונו לבדוק, אבל ניקו בצורה מושלמת כמו שעושה אמא רגילה, ניקו בצורה מושלמת והגיעו לכל פינה בבית עם חומר פוגם, מה הם רוצים עוד שנעשה? האם הכוונה שנשאיר מראש מקום שלא נגיע אליו כדי שנוכל לקיים מצוא בדיקת חמץ? רב שלמה זלמן אומר שמי שבדק היטב נפטר מבדיקה, ומתוך כך הוא חידש חידוש מבהיל. החידוש המבהיל הוא כזה, שבאמת אין חובה לחפש באור ל-14 לחפש את החמץ, אלא הבדיקה נעשית על ידי כך שבעל הבית שואל האם ניקו. ידקדק ויבחון היטב אם כבר ניקו כל מקום מפינה מחמץ, אם לאו ינקהו, וזו בדיקתו. זאת אומרת, זה מה שנקרא מסדר חמץ בצבא הגנה לישראל. עושים מסדר על הבית, והבדיקה נעשית באופן שבעל הבית עומד עם נר, אני לא יודע למה הוא מחזיק את הנר, כלומר, מה, יש איזו סמליות בהחזקת הנר, אבל הוא עומד עם הנר, הכוונה הוא בכוננות. עובד עם, אומר, לפי רב שלמה זלמן זה ככה, וזה פשוט מבהיל שזה כתוב פה. שמעתי את זה לפני שנים רבות מהרב יצחק בן שחר, שאמר לי שהוא שמע את זה מרב שלמה זלמן אוירבך, שהוא היה מברך על ביור חמץ, מחזיק את הנר, ואז שואל את אשתו, פה בדקת, פה בדקת, פה, סליחה, פה ניקית, פה ניקית, פה ניקית וכולי. אמרתי לו, זה לא יכול להיות. והנה זה יצא כתוב, שכך רב שלמה זמן היה עושה ומורה לאחרים לעשות. אתה מדליק את הנר, מברך, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, אשר גשמת ציוננו, על ביעור חמץ, לא יודע למה, מחזיק אותו היטב, ואז שואל את אשתך, או את מי שנקרא, פה ניקית? כן, הלאה. פה ניקית? עוברים הלאה. גם פה ניקית? עוברים הלאה. פה ניקית? לא, בודקים. אז רב שלמה זמן מחדש בעצם חידוש, אני מבין שהסברה שלו היא כזו, שתקנת בדיקת חמץ לא תיבטל. ומה קורה בדור או בזמן שכל הבתים נקיים באור ל-14? התקנה בזמן הזה היא לעשות מסדר על הבית. אני לא יודע למה צריך להחזיק את הנר הזה. כן, הגמרא אומר פסחים דף דלת, שלמרות שיש חשש בבדיקת נשים, אבל כיוון שמבטלים בכל מקרה זה דרבנן, הם נו רבנן בדרבנן. מה יש בנר אני לא מבין. נר זה רק כוננות. כלומר, אם... נכון? כן, כן, זה... לא. אם היית אומר צריך לחפש, והנר מחפש... פנס גם טוב, פנס גם טוב. הכוונה אור מרוכז. נר זה אור מרוכז, פנס גם טוב.
ואם הוא בעצמו נקרא?
נכון? שאלה מצוינת. אם הוא בעצמו נקרא את כל הבית, כן, הוא נקרא לבדו את כל הבית, והוא יודע שמאז שהוא נקרא הוא לא הכניס חמץ, אז מה הוא עושה? הוא שואל את עצמו? חכם בנו שואלו. ואם אין לו בן, אשתו שואלתו. ואפילו הוא... כלומר, הוא מברך על, על ביעור חמץ ושואל את עצמו, בדקתי?
מה הבעיה של הרב? הברכה?
לא. השאלה היא... כן, כן. כן. מה הטעם לבדוק שאתה יודע כבר שבדקת? אבל הרב ארון, הסברה של רב שלמה זלמן, יש בה משהו כמובן. כלומר, הסברה היא ש... מהי תקנת הבדיקה לבית בדוק? בדיקה שבדקו.
הוא לא בדק את המצרכים שקרה לפסח. ואני אומר שלפעמים יש מזה תקנות.
רגע, הרב פיקלי, רק שנייה. אתה עכשיו מצרס את הרב זלמן, או עכשיו שאתה את הרב פיקלי? מה אנחנו?
אני אומר, המקום הכי הרבה שצריך לבדוק אותו זה המדבר.
אז אתה חולק על רב שלמה זלמן.
לא יודע מה הוא אומר, אז אני
חולק. אז תן לחזור על מה שהוא אומר, הרב פיקלי. תן לחזור על מה שהוא אומר.
למה לא לבדוק את המדבר?
הוא אמר שהבדיקה מתחילה ככה. אחרי הברכה על ביעור חמץ, האדם שואל את אשתו, או את בנו, או את פיליפינו. פה היית? פה היית? פה היית? פה היית? אם לא, הוא בודק. אתה מציע הצעה אחרת. אני שומע אותה. זו הצעה אחרת. רבותיי, אני אומר ככה, צריך להפסיק עם הצחוק. זו מצווה רצינית. צריך לעשות אותה ברצינות. זה שאנחנו עושים את מצד הלפיד באור ל-14 ועושים שעשוע יפה לילדים ויש אווירה של עירת שמיים ויידישקייט בבית והילדים נהנים וכל אחד בא עם היעי פלסטיק, יעי קרטון מהגן ועם נוצה מסכן הוא צריך לחפש 10 פתיתים דחוף שלא מה להכניס תוך הנוצה, זה אי אפשר להמשיך ככה. המצווה צריכים לקיים כמאמרה. ומהי המצווה כמאמרה? חידש רב שלמה זלמן אוירבך שהמצווה היא לעשות כמו שעושים מסדר על הנשק. הנשק כבר נוקה. אוי ואבוי, אם ימצאו משהו במסדר. זה מסדר חמץ. בודקים שאין. כמובן, זה לא מה שעשו בזמן חז"ל. צודק. פחות מזה. פחות מזה. הוא צודק, 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 צודק. פחות מזה. פחות מזה. בדיקת חמץ לפי רב שלמה זלמן זה לשאול האם ניקו. הסברה נראית לי שזה מה שנותרנו לעשות בזמן הזה. אם אתה יודע שבדקת היטב ובאמת בוא נצייר מצב של בית שאין בו ילדים ויודעים שאחרי הניקוי המושלם לא הכניסו חמץ. עכברים זה היה עד שהגיעו החתולים. ואז שהחתולים הגיעו להרחומה כבר פחתו העכברים. וחוץ מזה, אין חושים שמגיע החולדה. אין חושים. אם יש לך עכבר בבית, זה משהו אחר. אבל אם אתה לא יודע שיש לך עכבר בבית, אז לא חושים. אז בית שאין בו ילדים ולא ידוע שיש בו עכברים, אז הבית הזה נקי. ואם כן, מה עושים? חידש רב שלמה זלמן את החידוש שלו. אני חושב שהרב זצ"ל חולק על זה. הרב זצ"ל באזהרותיו, יש פה אזהרות התפרסמו בעולת ראייה, וגם כאן בקרח הזה של אגדה של פסח, יש אזהרות שהרב היה מזכיר בשבת הגדול. גם פה יש חידוש עצום בהלכה, שעד כמה שידי מגעת לא מצאתי אותו במחבר אחר. הרב כותב כך, מקדים שיש כידוע מחלוקת רש"י ותוספות, מדוע בודקים חמץ. שיטת רש"י, שבדיקת חמץ היא כדי לא לעבור על בל ייראה ובל יימצא. שיטת תוספות, זה מצד החשש שמא יבוא לאוכלו. מי שמלמד מסר פסחים בישיבה, התפקיד שלו זה למצוא נפקמינה. מה נפקמינה בין שתי השיטות הללו? ידוע שהפרי מגדים אמר שהנפקמינה היא, הרב לא מביא את זה, את הפרי מגדים, אבל ידוע שהפרי מגדים אמר שהנפקמינה היא לחמץ פחות מכזית. משום שאומנם חצי שיעור אסור מן התורה, אבל כבר כתבו כמה מן האחרונים שבאיסור בל ייראה ובל יימצא אין איסור חצי שיעור, אבל באיסור אכילת חמץ יש איסור חצי שיעור. אז אם אתה אומר שבדיקת חמץ היא מחשש שמא יבוא לאוכלו, כמו שאומרים תוספות, אז גם בחצי שיעור של חמץ צריך לבדוק. ואם אתה אומר שזה משום בל ייראה ובל יימצא, אז דווקא כזית צריך לבדוק. רגע, על פי זה הרב זצ"ל מביא פה נפקמינה. הוא אומר שאדם שברך את הברכה, ברך את הברכה, צריך לבדוק אחרי זה מקום שאולי יש שם כזית. אם הוא בודק מקום שיש שם חמץ אבל לא כזית, אפילו מקום שבטוח יש שם חמץ אבל לא כזית, זו ברכה לבטלה לדעת רש"י. מתכוון לומר, כן, כן, רגע, רק שנייה, רגע, אומר ככה, אם אנחנו אומרים כמו רש"י, חובת הבדיקה היא רק על מקום שאולי יש שם כזית, ואז יוצא שאדם שיודע שבכיסים שלו בטוח אין כזית, כלומר אולי הוא יכניס את הכיסים שלו שאריות של בייגלה אבל לא את החפיסה, אומר הרב זצ"ל, אסור לבדוק את הכיסים אחרי הברכה מיד, זה הפסק. כלומר, אם אתה מברך על ביור חמץ והולך לבדוק את הכיסים, נכנסת למחלוקת רש"י ותוספות, שלפי תוספות שמה יבוא לאוכלו, אולי יש חמץ פחות מכזית, אז יש מה לבדוק. זאת שאלה, זאת שאלה. מה חידוש של הרב זצ"ל? אבל מהו החידוש? שאדם צריך לבדוק במקום שיש אפשרות שיש בו כזית. בכיס ייתכן שיש אדם שיודע באופן ודאי שאין בכיסו כזית חמץ, ולכן אם הוא מברך ומיד הולך לבדוק כיס, זו ברכה לבטלה לדעת רש"י. חידוש של הרב זצ"ל. גיל, אתה אומר שהיה אפשר לומר שבעצם כל הבית זה בדיקה אחת ארוכה, נכון? זה חידוש לרב זצ"ל, שמתייחסים לכל דבר כיחידה בפני עצמה. אני גם מבין את הדבר כחידוש. לא, אבל לגבי חיוב בדיקת חמץ, יכול להיות שחיוב בדיקת חמץ הרי הוא חיוב על הבית של האדם, על כל מה שיש בבית. אם הוא ימצא בסוף כזית, אם יש אפשרות שבכל מהלך הבדיקה שלו ימצא כזית, אז יש לו חיוב לבדוק את הכזית הזה. הרב זצ"ל מתייחס לכל, הרב זצ"ל מתייחס לכל מקום ומקום כדבר בפני עצמו. לא בהיר לי לגמרי, אני לא חושב שלום חולק, אני מבין את הדבר הזה. עוד פעם, מה אומר הרב זצ"ל? אתה מברך על ביור חמץ ואתה יודע שבכיסים שלך אולי יש חמץ אבל לא כזית, מעולם לא הכנסת לכיסיך כזית חמץ, אולי שארית של בייגלה, אסור לבדוק את הכיס אחרי הברכה, כי זה הפסק. כי לפי תוספות יש חשש שמא יבוא לאוכלו אם יש איזשהו חמץ פחות מכזית, אבל לפי רש"י לא. לכן אומר הרב זצ"ל, צריך לברך את הברכה על ביעור חמץ ולבדוק בחדר שאולי יש בו כזית, ואחרי זה לבדוק את הכיסים, וחייבים לבדוק את הכיסים, אומר הרב זצ"ל, כי שם ההלכה כתוספות, כלומר המחלוקת לא הוכרעה, שם ההלכה כמאן דאמר שם יבוא לאוכלו, אבל לבדוק אותם רק אחרי שהתחלת לבדוק מקום שאולי יש בו כזית. למה אי אפשר לעשות מסדר על הכיסים? למה אי אפשר לשאול? בדברי הרב עולה ככה, כל מה שהוא הסתפק על הכיסים זה בגלל שיוצאים מדי חובת תוספות, אבל אם הכיס נקי, כבר ניקית אותו מקודם, בטח שאי אפשר. למה לא נעשה מסדר? הרב זצ"ל אומר את הסברה הפשוטה, בדיקת חמץ זה לחפש חמץ, מחלוקת האם לחפש זית חמץ או לחפש גם חצי זית חמץ. אבל אם אתה לא מוצא, לא זית, אם אתה שכה לא מחפש, אם אין אפשרות שתמצא, אם אין אפשרות שתמצא זית, נכנסת לספק. אם אין אפשרות שתמצא חצי זית או רבע זית או משהו, בטוח לא. פשוט לרב זצ"ל שהתקנה במקומה עומדת, התקנה היא תקנת חיפוש החמץ. לא, לא, זה, אני זוכר שאמרתי לרב יצחק בן שחר, כשאמר לי הרב בן שחר, זה אמרתי לו, זה מה שאתה אומר, זה מה שרב שלמה זלמן אומר, אבל עכשיו הדברים כתובים עלי ספר. לא, הוא יודע שהמצב מושלם. יש פה מדובר זוג פנסיונרי, אצלם הבעל מגיע בערב, עושה ככה, אם אצבעו עושה סימן, יש בעיית שלום בית. הוא יודע שהמצב מושלם, ובכל זאת הוא בודק חמץ. הוא בודק את אשתו, למה היא לא נעלבת שהוא בודק אותה? אני לא יודע, זה מאוד מעליב. למה הוא צריך לעשות את המסדר הזה עוד פעם? לא פלוג רבנן, כי כבר תקנו תקנה בדיקת חמץ, אז זה מה שנשאר מהתקנה. רב שלמה זלמן אומר, הבדיקה נעשה, אתה מגיע, שואל, מדליק את הנר, שוב, אני לא מבין את העניין הזה, מדליק את הנר, אומר לאשתו, פה, למה הוא אומר לאשתו? אולי תגיד לו, זה עוד שאלה. אבל הוא מדליק את הנר, אומר לאשתו, פה עברת, עברתי, פה עברת, עברתי, עברת, עברת, עברת. אם היא תגיד על הכל עברת, שוחרר. אם יש וי על כל החדרים, שוחרר. אבל הרב זצ"ל אומר לא ככה, אם לא תמצא כזית, אם אתה בודק מקום, אם אין אפשרות, אם אתה בודק מקום שבטוח אין בו כזית, לפי רש"י אין חובת בדיקה וזו ברכה לבטלה. ואם תמצא אולי פחות מזית, אז לפי תוספות. אבל לא תמצא, אם אתה יודע שאתה בודק מקום שאין בו בכלל, פטור. וזה פשטות דברי הפוסקים שדיברו על בדיקה מוקדמת. מה שמדבר המשנה ברורה על בדיקה מוקדמת, למה? אם הוא עשה בדיקה מוקדמת, יוכל לעשות מסדר מאוחר. כלומר, בעצם מה ההבדל אם הוא עצמו בדק לאור הנר ביוד ג' או אשתה בדקה לאור הנר ג'? מה זה חשוב? ובכל זאת אומר המשנה ברורה שמי שבדק לאור הנר בליל יוד ג' פטור מבדיקה למחרת. רק לא לעשות את זה, כי אנחנו מפסידים את הברכה. נשאל עוד שאלה. נשאל עוד שאלה, נפקמינה לדין את רב שלמה זלמן. אנחנו בדרך כלל מורים ככה, אני חושב שסתם הרבנים מורים ככה, שאדם יכול לבדוק את ביתו לאור הנר בליל יוד א', יוד ב', יוד ג', ולהשאיר חדר אחד או שניים או שלושה, ורק אותם לבדוק. אם אדם בודק, יש ארונות, שבארונות יש סירים, ובסירים היה פעם חמץ, באמת צריכים להוציא את כל הסירים באור ל-14? אם אדם באור ל-14 יתחיל לבדוק את כל מה שהיה בו אי פעם חמץ, אז זהו, המצב יהיה חמור מאוד. אנחנו מתירים לעצמנו לא לבדוק כמה דברים. למה? כי כבר בדקנו אותם. לפי רב שלמה זלמן לא, צריך לעשות מסדר על הכל. זאת אומרת, יש פה גם חומרה. אדם צריך באור ל-14 לשאול את כל הסירים שיש פה, הסתכלת פנימה לראות שאין פה שקית של ליטריות שנשארה בסירים, חייבים לעשות מסדר על כל דבר ודבר. ונדמה לי שבמשנה ברורה כתוב הפוך, כתוב שמי שבדק בליל י' ג', הבעיה שלו היא רק שהוא הפסיד את הברכה. אבל אם הוא השאיר חדר אחד, הוא בדק בליל י' ג', השאיר חדר אחד לליל י' ד', אז הוא מברך על החדר הזה ואת השאר לא בודק. ולכן אני, נראה לי שהדברים הללו מאוד מחודשים, ואם באנו לדון בשאלה איך בכל זאת נבדוק חמץ, מה שהרפיקלי אמר, זו כנראה התשובה. נדמה לי ככה, אם אנחנו יודעים שיש מקום שבאופן ודאי אין בו חמץ, כלומר, ארונות שהיו בהם אי פעם חמץ, הוצאנו את החמץ, עברנו עם סמרטוט וכל הפינות, יודעים שאין שם כלום. סירים, פתחנו את הסיר, אנחנו יודעים שאין שם כלום. אם יודעים שבאופן ודאי אין חמץ, פטורים בדיקת חמץ במקום הזה. אלא מאי, כמו שאומר הרב פיקלי, אכלנו במטבח אחרי בדיקת חמץ, אז במקום שאכלנו צריכים לבדוק את החמץ. ואני חושב שבזמן הזה בדיקת חמץ נעשית במטבח, בחדר המדרגות, במעלית, בחנייה ובמכונית. כך נראה לי. כלומר, שוב, אם משפחה שיש להם ילדים, שהילדים אחרי הניקוי המושלם מסתובבים בבית, כלומר, אני בתור ילד, אם הייתי מסתובב בבית עם סנדוויץ' אחרי תדבב באדר, לא ברור מתי פעם הבאה שהייתי אוכל סנדוויץ', אבל הילדים שלנו, שאנחנו אומרים להם בבקשה אם תוכל לא להסתובב עם סנדוויץ', שמה התקשרו לאגודה להגנת הילד, אז שאנחנו תמיד מבקשים מהם בדרכי שלום ונימוס, והם משתדלים לשמוע בקולנו אם נהיה נחמדים, יש להניח שהם מסתובבים בבית. אם כן, ילדים שמסתובבים בבית, ואולי בשעת הדחק הם גם לקחו חתיכת ביסלי או משהו, אז צריכים לבדוק את כל הבית. יותר נכון, כל המקומות שילדים יכולים להגיע, כלומר משהו מעל גובה יד, ילד לא, המקומות שילדים יכולים להגיע. אבל אם יש משפחה שבה הילדים כבר גדלו, ואתה יודע שאחרי הניקוי המושלם, מה שניקית, אין בו חמץ, איפה צריך לבדוק? אני יודע שאני לא צריך לבדוק. באור ל-14 לא צריך לבדוק שוב פעם את הכיסים ואת ה... כלומר, כיסים, אם קיבסת אותם מכונת כביסה, ואחר כך הוצאת את ה... בדקו את, ה... את, ה... את הכיסים, ורואים שאין כלום, ואם היה משהו, פירוק קטן, הוא נפגם על ידי חומרי הניקוי, לא צריך לבדוק שוב פעם. כיסים, ארונות, במקומות כאלו שכבר היינו שם, עברנו עם סמרטוט, והיה שם חומר ניקוי, לא צריך לבדוק שוב פעם. איפה כן צריך לבדוק? במקומות שבהם אכלנו, אנחנו וילדינו, בחדר המדרגות ובחנייה. ואני רואה עולם הפוך, ועולם הפוך הוא כזה, שבחדר המדרגות אומרים שוועד הבית יבדוק. בשביל מה יש פה ועד? זה האחריות שלהם. אלא מאי? הרי כולנו נפקחו עינינו בהר חומה. איך נפקחו עינינו? הגענו לשכונה, אמרו לנו, אתה מקבל 150 מטר. נכנסנו הביתה ואמרנו, זה, לא ידענו שזה כך מעט, 150. ואז אמרו, לא קשיה, אבא נטו, אבא ברוטו. 150 מטר, זה כולל עוד הרבה דברים שלא לא חשבת. אבל מזה רבותה יש נפקמנה לבחות חמץ, כי הם שלנו. דהיינו, אנחנו שותפים בחדר המדרגות, כל אחד והחנייה היא שלו, והמרחבים המשותפים הם של כולנו. ויש פה בניין אחד בשכונה, שיש בו דייר אחד או שניים דתיים, ובניין גדול מאוד, מה שנקרא פרויקט עם חנייה כזאת. אז אני חושב ששני הדיירים הדתיים צריכים לבדוק את כל השטחים הציבוריים של כל הבניין, כי הם שלהם. ויש להם שם, אם יש שם חמץ, החמץ נמצא בשותף, צריכים לבדוק אותו. רב לייזר, עליך אני אדבר, עליך אני אדבר, כן.
אם אוכלים חמץ בפסח, מה
אני
יכול לעשות?
לא. אתה שואל שהחמץ הזה מדין בא לראו ובא למעשה, לכאורה לא ניחה לך לקנות את החמץ הזה. אתה יודע, תלוי מה נשאר. לכאורה כל חמץ שיש ברשות הציבורית הוא משותף לכולם. אם אוכלים חמץ בפסח, זה לא נוגע לך, אתה לא מוזר על חמץ של אחרים. ואנחנו נראה עכשיו בדיקת חמץ. חיוב בדיקת חמץ באור ל-14, הוא על החמץ שנמצא ברשותך. והחמץ נמצא ברשותך. נראה לי שאם באנו, לפי דברי הרב זצ"ל, לדון בחיוב בדיקת חמץ האמיתי, צריך לבדוק, עכשיו זה מה שאמרת הרב פיקלי, צריך לבדוק במקומות שאחרי הניקוי עוד אכלנו בהם חמץ, אחרי הניקוי, ואם אין, אז נדאוג שיהיו. אני חושב, מי שרוצה להתחייב במצוות ביור חמץ, אז צריך לאכול עוד מה שתו בגמרא לעשות, כלומר לאכול עוד ארוחת ערב עם לחם, כדי שאחרי אור ל-14, סליחה, ארוחת ערב לפני אור ל-14, ארוחת צהריים, אחרי הניקוי האחרון, כן, עוד לאכול עם לחם, ואז לבדוק במקומות שאולי יש שם, וזה הכל. בסופו של דבר, יש בזה כולה גדולה, בדיקת חמץ היא יותר היא קצרה. עדיין אני חושב שמה שרב שלמה זלמן אומר צריך לבוא בסוף הבדיקה. כלומר, אחרי שאדם בדק את המקומות שבהם אולי יש חמץ, עדיין צריך לשאול את אשתו האם נקטע, כי יש אולי מקומות שנדמה לו שהיא נקטע והיא לא נקטע. אני מצטער על מקווה שאתם לא כועסים עליי. לא, כשאני אומר היא נקטע והיא לא נקטע, אני מקווה שאתם לא מקפידים עליי. אבל זאת אומרת, יכול להיות שהוא אבי המשפחה הוא יהודי תלוש ונדמה לו שביתו ניקו הכל, אבל מתחת למיטה הזאת לא עברו, ואם לא עברו מתחת למיטה הזאת אז הוא צריך עכשיו להתכופף ולנקות. סליחה? לכאורה לא, לכאורה הגוי לא נאמן בכל זה, כן? אתה צריך לעמוד על גביו ולראות שהוא נקה. אם רוצים שניקוי הגוי יהיה בדיקה, לכאורה צריך לעמוד על גביו ולדעת שהוא נקה. סוף דבר, נראה לי שהבדיקה היום היא קלה יחסית ופשוטה, אבל היא צריכה לכלול את החנייה ואת המכונית, זה יודעים, ואת חדר המדרגות ואת השטחים הציבוריים שיש בכל בניין, ולעניות דתי התמקד בהם, כי שם לא בדיוק עושים ניקוי יסודי. סליחה?
תיבת הדואר, פח זבל בחוץ.
למה צריך לדעת תיבת דואר? אם אפשרת לפעמים. פח זבל לא צריך לבדוק, הוא לא שלך, ובירושלים יש תיקון גדול, לפני סוף זמן ביור חמץ, לוקחים את כל ההשפעה לביור.
זה תשובה לא מדיקים את הנר. שם האשתך,
תאמר, אבל אתה צריך ללכת למקום הזה לפני שאתה שואל אותה, כי אם לא זה הפסק. אם אתה מדליק את הנר ושואל את אשתך, פה בדק, לפי מה שאמרתי מהרב זצל ועוד, זה הפסק. אתה צריך לשאול אותה קודם, וכשהיא אומרת לך לא, אז להדליק את הנר ולומר לברך על ביור חמץ וללכת לבדוק. נכון? יפה, לכן אמרתי, אז לא צריך. כלומר, תבדוק במקומות שאתה יודע, אחרי שאתה מסיים, אתה שואל את אשתך, האם באמת סיימנו, או שמתחת למיטה הזאת צריך וכו' וכו', ואז יש פינה שנשתקחה, ובא מחזיר חמץ, ואותה תבדוק ביסודיות באור ל-14. כל הדברים האלה הם ספק, מה שברור, שהמקומות שנוהגים להכניס בהם חמץ אחרי ניקוי יסודי הם המקום שבו אכלת את הארוחה האחרונה, ארוחת החמץ האחרונה שלך ביום י"ג.
מה מקום?
כן, יש אומרים, אז זה גם חידוש בכיוון של רב שלמה זלמן, יש אומרים שעשרה פתיתים זה כיוון שהבית נקי, אנחנו רוצים להכניס את עצמנו לחיוב על ידי עשרת הפתיתים. למה זה לא ברכה שנצריכה? כלומר, לכאורה כבר היית פטור, ולמה? כי כבר תקנו. זה לכאורה התשובה. כלומר, מותר להכניס את עצמנו כי יש חיוב של תקנה באור ל-14, ולכן שמת את עשרת הפתיתים. כן, אבל אז אתה מחפש את עשרת הפתיתים.
הרב, אבל הברכה לא קשורה.
כן, אז אם באמת, מי שבאמת, אבל הרב ארון אומר דבר נכון, מי שבאמת יודע שביתו נקי באופן מושלם והוא שם עשרה פתיתים, אז הוא יחפש את עשרת הפתיתים. הוא לא צריך לעשות כאילו אין עשרה פתיתים, ואז באמת השאלה, אבל זה הכיוון של רב שלמה זלמן. כלומר, האם באמת נאמר שכמה שתוקנה התקנה אז כבר תוקנה?
אבל צריך כזית הכל,
הוא צודק, רב לייזר צודק בקושיה. אין, לפי הרב זצל, קושיה עצומה, לפי הרב זצל, עשרת הפתיתים, צריכים שיהיה, אם אין בהם כזה, זה שוב פעם בדיקה בלי ברכה. כן. אבל, אולי הבית מצרף? לא, לא מצרף, לא מצרף. סר, מה אתה אומר? רגע, הרב שנייה, סר, אתה שואל...
בעניין של האחריות על כולנו בחלקים הציבוריים, למשל החנייה וחדרי מדרגות, יש הרבה בניינים בהרחומה שאין דלתות בחנייה, גם כן הדלתות לחדרי מדרגות פתוחות והרוח מאוד חזקה.
אז זה אולי, זה מה שהגמרא אומרת בפסחים בדף י, שאם יש ספק חמץ אז אימור עורבים אכלו. אז אם יש ספק אם היה חמץ שם, ואם יש חמץ אולי הרוח העיפה אותו, צריך אבל לבדוק שבאמת הרוח מגיע לכל מקום. וגם באמת השאלה אם זה ספק חמץ, יכול שיש ודאי חמץ, כי ילדים אוכלים בחנייה, אוכלים חמץ בחנייה ונופלים שם דברים. אם זה ודאי חמץ, אז פה כבר לא תועיל הרוח, כי הרוח רק ספק מפעל את החמץ.
ברכה זה לא על הביור שנעשה מחר, או משלמים חמץ, אוכלים ארוחת בוקר, וסופים מה שנשאר.
בסדר, אבל אם אתה מברך עכשיו, לא, הר"ן אומר, מה שאתה אומר זה הר"ן. הר"ן בפסחים דבר אומר שהברכה נתקנה על כל המהלך הזה. בסדר, אז אם אתה לא מתחיל עכשיו, אתה לא יכול לברך, זה ברכה לבטלה. אתה צריך לברך על ביור, באמת להתחיל לבאר. אבל אם לא התחלת כלום, אין בזה שום דבר. טוב רבותיי, כל הדברים הללו נקודות למחשבה. אני כמובן קטונתי מלחוק רב שלמה זלמן, אבל יש פה כולה לכאורה של רב שלמה זלמן, אבל גם חומרה, כי לפי דבר הצעות הוא מסדר על כל נקודה ונקודה. לפי מה שאמרתי, אני מקווה שזה יותר בהיר. אני? לא, לא מסדר. אחרי הבדיקה מסדר רק מצד חובת הזהירות של האדם, שאולי נדמה לו שהבית שלו בדוק, והוא לא בדוק. אז הוא לא יצטרך לעשות את זה. כלומר, אם לפני הבדיקה הוא שואל על כל מקום הבית, האם הוא נוקה, והוא יודע שמה שנשאר זה רק אזור המטבח והחנייה והחדר המדרגות וכו', זהו. מה שרציתי לחדש, שעיקר המצווה היא נעשה מחוץ לבית בזמננו. זה בעצם מה שרציתי לומר. שאת הבית מנקים ביסודיות, בעצם שם לא כל כך חייבים, אלא במקומות שעוד אכלו אחרי זה. בעיקר המצווה נעשה במקומות, אומרים הרי שככה זה אצל הערבים, נכון? אצל הערבים אומרים שבחוץ מכוער, מבנים מאוד נקי. כי הם מקפידים על מה שקורה בדלת אמותיהם. השאלה היא גם אנחנו מקפידים על ביור חמץ בדלת אמותיהם, ומה שקורה ברשות הציבורית. ועד הבית, הוא צריך לטפל בשביל מה יש ועד, בשביל מה אנחנו משלמים כל כך הרבה ועד בית, אם לא בשביל שוועד הבית יטפל בדברים הללו, זה לא יעזור, אני חושב, לגבי ביור חמץ. והרב זצ"ל מאיר, במקום אחר, שכשאנחנו מחפשים את החמץ, אז צריכים לעשות עבודה פנימית גם בתוכנו. הדרשנים אומרים שצריכים לבאר את העץ הרב, טוב, אבל הרב זצ"ל אומר אחרת. אומר שצריכים לעסוק בחירות בזמן הזה. כלומר, אדם שמחפש את החמץ, צריך באותו זמן לעסוק בחירות ובהשתחררות מהשיעבודים הפנימיים, לדברים קטנים ולכל מיני מסגרות נמוכות של החיים, ולצפות לחירות הרבה יותר גדולה של כלל ישראל. ולזכור תמיד, רב שלמה זלמן פה מאיר דבר יפה, שהיו באים אליו מלמדים של תלמוד תורה, והיו אומרים לו מה ללמד את הילדים לפסח, אז הם חשבו שיגיד להם, תלמדו להילחם ביצר הרע. אז הוא אמר שזה לא נכון, צריך ללמד את הילדים שיצאנו מעבדות לחירות, ויש מצווה לבאר את החמץ, וכשהם יגדלו הם יבינו גם שהחמץ זה עץ הרע, אבל לא להפוך את הכל לאלגוריה, אלא הדברים הפשוטים שיצאנו מעבדות לחירות, ועל זה אנחנו אומרים את ההלל, וכבר אנחנו לא עבדים, ויש לנו ברוך השם מדינה, ויש לנו ממשלה, ויש לנו את הזכות לבוא להגיע לארץ ישראל. אני הצטוויתי פה לדבר על בית המדרש, מה להגיד? צוותי לדבר על בית המדרש. מה שאני יכול לומר, שברוך השם יש פה מפעל נפלא של לימוד תורה. אנחנו מאוד שמחים שתלמידי חכמים יושבים ולומדים פה בערבים, וגם בעלי הבתים מצטרפים ללימוד. וכמו שאמר יוסי, המפעל הזה בעצם לא מוחזק על ידי גביר גדול, אלא על ידי הקהל הרחב שמרגיש שותף ושייך לעניין הזה. נזכה בעזרת השם להרבות בלימוד התורה. פסח כשר ושמח. אם תהיו בגללך קיצרת, אני בגללך קיצרת, לא נעים להכיר אותך.